שלום לכולם, ברוכים הבאים למטבח של גולדה. אנחנו כאן בפרק 3, חדש דנדש מהניילונים, ויש לנו אפילו כאן אורח חדש, אלן אור.
היי אפיק, מה קורה?
בסדר גמור, מה שלומך?
מדהים.
יופי יופי, אנחנו לקראת סוף שבוע, יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם.
חמים
על הפרק לגמרי, אבל לפני זה בוא תספר קצת על עצמך, תספר איך הכרנו וכאלה.
בטח, אז אנחנו הכרנו בלימודים שלנו בטכניון, וגם יצא לנו לעבוד בעצם ביחד באלביט.
כן,
בתור
שם
סטודנטים.
שם נראה לי בעצם באמת הכרנו.
כן.
אני אגיד את האמת, אור היה סלב טכניוני, ואז התחלתי לעבוד באלביט, והוא היה שם, ואני ככה התחלתי לעבוד מסלב, אז התרגשתי, אבל האמת שהתחברנו בלי קשר לזה. אפילו לנו באותו צוות, סתם כן, היה חבורת סטודנטים כזאת.
אנחנו מתכנתים שחולים על כדורגל, זה די נדיר, זה אוטומטית יוצא חיבור.
אתה צודק, אתה צודק. אהבה לכדורגל חיברה, וכן, וזה שהיה קבוצת סטודנטים כזאת באלביט, וככה הכרנו לפני, וואי, כבר 3-4 שנים.
כן.
יש לנו פזם, יש לנו אפילו קצת היסטוריה של פודקאסטים ביחד, בפודקאסט של אגודת הסטודנטים.
אני חייב להגיד שאפיק היה דובר אגודת הסטודנטים בטכניון, והוא ישר קרא לי לדגל ברגע שהיה לו את הרעיון לעשות פודקאסט, ובזכותו הנחיתי את העונה הראשונה של הפודקאסט של אגודת הסטודנטים בטכניון.
ואנחנו כאן, בפודקאסט אזרחי.
בול.
טוב, אז בואו נתחיל, יש לנו הרבה נושאים, אבל נתחיל כמיטב המסורת עם הפינה שלנו, שהיא מסורת של שני פרקים, אז עכשיו זה חשוב לשמור על המסורת, והפינה הזאת היא בעצם מה עשה לך את השבוע, ומה הצבן אותי, או מה הרס לי את השבוע, אז תתחיל אתה עם מה עשה לך את השבוע.
טוב, אז מה שעשה לי את השבוע זאת ידיעה שקשורה לטלוויזיה, עולה תוכנית טלוויזיה חדשה, שקוראים לה קומדי סטאר, וזה בעצם ריאליטי של סטנדאפיסטים. עכשיו, זה נשמע קצת מועד לכישלון, כבר היינו בסרט הזה, אתה זוכר את האקדמיה לצחוק?
כן, אקדמיה לצחוק.
אקדמיה לצחוק, זה היה...
מי זכה שם מקום ראשון?
בדיוק, צחי איראני ו...
נכון, צחי איראני.
מה איתו? כן. למרות שיצאו משם לגווני, איך קוראים לו? סטנדאפיסט הזה, נו.
זהו, היו שם כמה...
היו שם כמה לא רעים, בכל מקרה זה חוזר, אבל הקומדי סטאר זה ממש נשמע כמו הקומדי סטור. הקומדי סטור זה אני, כאילו, בתור מעריץ מושבע, גם עכשיו בכלל זה משודר בערוץ 24, כל יום יש פרק. אז, וצביקה הדר גם פה וגם שם, זה החזיר אותי למחוזות הנוסטלגיה, וזה עשה לי כיף.
ואיפה זה הולך להיות, גם ב-24?
לא, האמת שזה לדעתי בערוץ 13.
וואו,
אבל זה לא, אני, כאילו, לצערי, אני חושב שאחרי שני פרקים זה כבר,
זה
יגנז עוד לפני שיגיעו לשלב הסינונים.
אבל עדיין נסחת השבוע, שזה...
כן.
היה שווה את זה רק בשביל זה.
לגמרי. אז מה, מה יצבן אותך, תגיד לי?
טוב, מה שיצבן אותי זה היה פסטיבל הגיוס של נועה קירל, והם ראיתי שעוד מישהי, עדי ביטי, מכיר? לא יודעת שיש מישהי כזאת בכלל, אבל גם היא התגייסה. אבל דווקא אני בא להגיד מהצד השני, אני חפתיע אותך. כאילו, הרבה אנשים יחשבו שאולי מה שיצבן אותי זה זה שלא יודע, נתנו לחדר פרטי ומקלחת ויינים, אז הפוך.
טלנט, מסלול טלנט.
אז הפוך, אני אומר כאילו, כל הכבוד שנתנו לה את זה, ומה שיצבן אותי זה הפתיחת עיניים עליה ועל מה שהיא עושה. אני חושב שקודם כל, אני מסכים עם הטענה היחידה שאני מסכים נגד הפסטיבל הזה, שלא צריך להודות לה על זה שהתגייסה, כי באמת אתה מוטל עליה, ואני חושב שעדיין מגיע לה שיהיה לה שירות משלה, מובן לגמרי שהיא לא צריכה להתקלח עם בנות אחרות שירצו לצלם אותה ולהפיץ את התמונות האלה באינסטגרם, טיק טוק או whatever, איפה שהילדים בגילה היום נמצאים, ואני יכול להבין את זה לגמרי. יותר מזה, אני יכול להגיד שהתפלטתי, למה בכלל יש לה מקלחת בבסיס? למה לזזל היא לא עושה רק הופעות והולכת הביתה? כי לא מתחילה לישון בבסיס, עושה טירונות בחנה 80? אין לי מושג, אם זה תלוי בי, באמת, הייתי פשוט מביא אותה שנתיים, נותנת הופעות חינם, למי אכפת, כי שנתי גם שעשו לה להקה משלה, כאילו היא להקה צבאית, כאילו לא מצטרפת ללהקה קיימת, שבעיניי זה גם אחלה, אני יכול להבין את ההיגיון בזה, ואני חושב שלשם צהל צריך ללכת, צהל צריך ללכת למקום שהוא מגייס טלנטים, ומשתמש בטלנט שלהם לטובתו בצורה שגם לא פוגעת בהם וגם משרת אותו. אני יודע, יש לי חבר שמשרת בחיל האוויר, והוא סיפר לי ש... יש שחיינים מצטיינים, ממש, ברמה של מייצגים את ישראל לאולימפיאדה, כאלה שחיינים, שהשירות הצבאי שלהם זה ללמד שחייה קצינים בכירים, פעם בשבוע, במכון וינגייט. בדיוק, win-win situation, הם ככה הם בווינגייט מתאמנים, הם מביאים שם הזמן שלהם לצבא, הקצינים מרוויחים, הם מרוויחים, וזה win-win, ואני אומר אותו דבר עם נועה קירל, תנו לה לעשות מה שיודעת לעשות הכי טוב, הופעות, הצבא מרוויח, הופעות חינם של נועה קירל שנתיים, זה...
כן, החיילים הולכים להרוויח.
זה ארגזים של כסף, ושלא נדבר אחר כך על מילואים וכאלה, אני לא יודע אם זה חוקי, אבל אם שקורא למילואים לעשות הופעות, זה... הייתי באמת שהייתי עושה את זה עם עומר אדם במקומם, אבל זה אחלה, אחלה דרך כאילו לנצל גם את הכישרון שלה, וגם החיילים מרוויחים, אם מרוויחם, וכל הם מציעים אבסוטים.
בוא נה, אתה יודע שמאחורי הקלעים, אני יכול לתת לך עוד מאחורי הקלעים מתישהו בשבועות הקרובים, כי אני נצל את הפינה הזאת, אם כבר זה מה שהתבן אותך השבוע, לאחל בהצלחה לאחותי שמתגייסת ביום ראשון ללהקה צבאית.
אופה.
כנראה עם הדי ביטי ובטירונות, עם נועה קירל ו... כל הדברים האלה.
יפה, 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 מברוק.
אז כן.
לא יודע שגם היא מוכשרת.
כן, היא לא הולכת למסלול טאלנט, אבל היא טאלנט חבל על הזמן.
לא, להגיע ללהקה צבאית, זה משם השם עם הגבול.
כן.
אז אתה אומר בכוכב הבא, שנדבר עליו בהמשך, 2024 נראותה, משהו כזה?
וואלה, אולי.
אולי תייצג אותנו באירוויזיון. טוב, אז מה יש לנו היום? האמת שהאמת יש לנו היום כמה נושאים חמים, קראת לזה, זה היה תיאור טוב. אז קודם כל, אנחנו נדבר, נתחיל לדבר, אוקיי, נגיד את הנושא הכללי, הנושא הכללי, אנחנו ננסה לדבר קצת על כל מה שקשור לאלימות כלפי נשים, אלימות במשפחה. בוא תגיד איך זה הגיע, למה הגענו לנושא הזה בכלל?
כן, אז כמובן, הסרט אלנת אלימלך ששודר בערוץ 12, ש... רובנו, לא יודע, אתה צפית בו, אני צפיתי בו.
כן.
והוא עשה הרבה בז ועניין מחדש, כן, 22 שנה אחרי הרצח וההתאבדות, והעלה באמת לדיון את כל הנושא הזה של אלימות כלפי נשים.
אז זה היה הנושא הראשון שלנו, והנושא השני יהיה בעצם הקורונה וירוס. היום גיליתי שכותבים את זה במילה אחת, אתה ידעת? זה קורונה וירוס. וואלה. אם אתה חפש קורונה רווח וירוס, הוא לא מוצא, כאילו מתקן אותך.
שמע, זה מדהים, מדהים שיש כל כך הרבה בדיחות על השם, כאילו קורונה זה שם כל כך גנרי, הרי מאיפה זה הגיע? זה שהחיידק נראה כמו כתר.
אז אני אגיד לך מה, אני חושב שקורונה, חברת בירה, חייבת לפרסם את נתוני המחירות שלה, מאז שהתחיל הבלגן הזה.
אני חושב שזה יצא, אני חושב ראיתי כל מיני כתבות שבעולם זה לא השפיע, אבל בארץ הייתה דווקא ירידה של...
ירידה? הייתי אומר שדווקא לטובה. זה יעשה להם טוב.
אני גם... בדיוק. בדיוק.
אני הייתי אומר שזה עשה להם טוב, אבל בסדר, נדבר עליו במובנים יותר רציניים, יש לי הרבה מה להגיד, וגם שם זה דעה נראה לי הפוכה מרוב האנשים, שזה די מעניין.
אוקיי. ואני מודה שראיתי מישהו הולך ברחוב עם בירה קורונה.
יפה.
וזה גרם להגיד מה, הוא משוגע, הולך עם קורונה ברחוב.
עד שראיתי הרבה ממים בסופר של כל הבירות בצד אחד, והקורונה בצד שני של המדף כאלה. זה היה מצחיק, אבל אנחנו נדבר דווקא על הפן היותר רציני של ה... קורונה וירוס, ונסיים בשתי פינות חדשות, שתי פינות, אחת מהן חדשה, פעם היה רק פינת ספורט, אז פעם תהיה גם פינת ספורט וגם פינת תרבות. בספורט נדבר בעצם על כדורגל כדורסל, יש לנו גמר גביע המדינה בכדורסל היום, כשהפרק יצא אתם תשמעו אותו, זה כבר יהיה היום. יש לנו את מכבי חיפה שמצליחים להיכשל בכישלון, איך אמרת לי היום? כן. זה הדימוי יפה. יש לנו את זהבי מתאמן
במכבי תל אביב, נכשלים בלהיכשל.
כן, בדיוק. ובתרבות, זו הפינה החדשה שלנו, נדבר על האירוויזיון והמעבר של הכוכב הבא לכאן, האם זה בכלל יש סיכוי שזה יצליח, האם הביאו לטסי ורותם לכאן, יוציאו אותם מקשת, נדבר על כל הדברים האלה, אבל כרגלנו מתחילים מההתחלה, אז מתחילים. טוב, אז אנחנו בנושא הראשון שלנו, נדבר, כמו שאמרנו, על אלנת אלימלך, אז תתחיל, תספר לי על הרשמים שלך קצת מהסרט, אפשר לקרוא, כן, סרט בשני חלקים.
כן, סרט בשני חלקים, שאני התרשמתי, כאילו מושקע מאוד מאוד מאוד, הביאו שם ממש דמויות מפתח, ו...
שחקנים, עולים.
ושחקנים, באמת, כן. אבל הזמן, האמת שעשיתי איזושהי הכנה עם עצמי לקראת הצפייה בסרט הזה, ומסתבר שיש ביוטיוב סרט שנוצר לפני משהו כמו 20 שנה, אולי אפילו 22, ממש באזור סביב הרצח, וזה מדהים לראות את אותם דמויות שם עדיין בהלם, ובאיזשהו, כאילו מדברים על משהו שהוא נורא טרי, והיום, אחרי כל כך הרבה שנים, באמת, כאילו מרגישים שהזעזוע נשאר, אבל אני חושב שהכי התרשמתי מכל האנשים שם זה מאח שלה, מניר, שהיום הוא גם מרצה. פעיל מרצה ופעיל להעלאת המודעות לאלימות נגד נשים. והגישה שלו לחיים מאוד, היא מאוד בריאה, מאוד אהבתי אותה. הוא כאילו אומר, הוא באמת אומר, שאין לו, שואלים אותו אם הוא כועס. והוא אומר, אין לי מה לכעוס, אני חי בעולם הזה כדי להיות בו שמח ושיהיה לי טוב, והוא עושה כדי לתקן, כדי לנסות לשפר את העולם. אני חושב שהגישה שלו היא בסך הכל בריאה, זאת אומרת, אנשים אחרי טרגדיה כל כך נוראית יכולים להסתגר ולהיכנס לאיזה אבל נוראי, והוא נמצא שם והוא מתראיין והוא משאיר את הסיפור שלה בעניינים.
אני התפלתי שאבא שלה התראיין, נראה לי זה קשה, כי הוא גם באיזשהו מקום לקח על עצמו קצת אשמה, שהוא לא הפריד ביניהם, ושהוא היה נגד והוא לא עשה מספיק, וגם הוא הביא לו את האקדח, שבסוף שימש לרצח, והוא בא להתראיין שם, ואגב, הכנות שלו בעיניי הייתה מדהימה. היה שם איזה בחלק השני, שהוא אמר, היית יכול לשבת מולי כאן, ואני הייתי הרוצח, אם הייתי יודע שזה מה שהולך לקרות, או משהו כזה, זה בעיניי באמת לא מובן מאליו בכלל. אגב, את המשפחה שלו לא ראינו, נכון? שפספסתי? לא ראינו את המשפחה שלו.
לא, רק אנשים שעבדו איתו במספרה.
כן. שזה די מעניין. אני רק אגיד ככה בשתי כזה סוגריים, אם אני אפתח, הסוגריים הראשון זה שזה לא פעם ראשונה שקשת עושים את זה, הם עשו את זה גם קו 300, סגנון דומה של סרט, שזה חצי תיעודי, חצי שחקנים, בעיניי זה מעולה. כאילו זה גם מעניין, זה לא סתם הופך להיות משהו דוקומנטרי כזה שקשה לראות, וגם זה אחלה דרך להבין דברים שהיו בהיסטוריה וללמוד מהם, וזה הערה ראשונה, והערה שנייה, השחקנים שם באמת היו מעולים, גם שמעתי שאגם רודברג תרמה את ההכנסות מהסרט ל... מעון אנשים מוכות, אז באמת כל הכבוד לה וסחתן עליה.
תשמע, וגם בהפקה עצמה, ההשקעה לרמת הפרטים הקטנים, זאת אומרת, גם שמעתי מהגם שהיא לבשה שם בגדים שהיו לענת, וגם, אתה יודע, היה מספרים שלדוד אפוטה היה פוסטר ענק של ענת אלי מלך מלאישה, והם שחזרו את הפוסטר הזה עם הגם, כדי שהסצנות בתוך הסרט יראו אותנטיות.
כן, זה... זה היה משוגע, ראיתי את הפוסטר הזה שם, וזה הזוי גם בכללי של... אולי אגב, אחד הדברים שתוך כדי הבנתי, והם קצת ידדו לי, זה ברור שזה חומה בדיעבד, אבל אתה רואה מלא 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 סימנים, שזה הולך לקרות.
מלא,
אולי,
מלא.
אולי לא רצח, אולי רצח זה קיצוני, וזה משהו שאפשר לנבא, אבל אתה קורא כל כך הרבה סימנים, שזה קשר לא בריא ולא טוב, וזה מבאס, כאילו בא לך כמו שאתה, כי אני זוכר כשהייתי ילד בהצגות על במה אמיתית, אתה רואה את מישהו הרם בא מאחורה, אתה צועק לשחקן, הוא בא מאחורה, ובצחק אתה כאילו לא שומע, אז ככה הרגשתי, שכאילו כל פעם בא לי לצעוק, אני לא יותר טלפון, זרקי אותו, וכאלה, ואגב, גם מהצד שלו, כאילו זרוק אותה, תיפרד מעיניים, פשוט עשו רק נזק אחד השני, וזה...
תשמע, זאת הייתה אובססיה, הם גם אמרו את זה בסרט.
זאת הייתה אובססיה. אבל מעניין אותי, כאילו מעניין האם האובססיה הזאת זה משהו, אתה יודע, שהוא מולד, זאת אומרת, אם זאת לא הייתה אי, זאת הייתה מישהי אחרת, או שזה נסיבות החיים, שזה שהוא ככה היה מפורסם, וזה, ואז מישהי אמרה לו לא, אז הוא לא יכול לשאת את זה, כאילו מאוד מעניין מה מוליד את זה.
מרגיש כמו איזה שיגעון גדלות כזה. לא מבחינתו, כי גם אמרו שבת הזוג הקודמת שלו, גם הוא נסע לקטעים, נעל אותה, איים אותה, נהיים עליה.
עזוי. עזוי. אז האמת שזה, הסיפור הזה שאמרת עכשיו עם הבת זוג הקודמת שלו, זה מכניס אותי קצת בוא נלך כאילו למטה, מהזום אין, נלך לזום אוט, רגע, מסתכל על המדינה. אז אני מצאתי נתונים של 2016-2017, אני מדבר על אלימות נגד נשים בתוך המשפחה. עכשיו, ב-2016 ו-2017, 35 נשים ירצחו על ידי בן זוגן או על ידי קרוב משפחה אחר, לא בהכרח בן זוג. כמחצית מהאירועים האלה, שזה 17 נרצחות, טיפה פחות מחצי, נרשמה תלונה מוקדמת במשטרה. זאת אומרת, לא רק ש... כאילו, תחשוב שבחצי מהמקרים, לא רק שכאילו היה משהו מקדים שזה הולך לקרות, אלא גם אותה בחורה או מישהו אחר, תרח ללכת למשטרה ולהתלונן. אז ניתן להניח שבחצי השני גם היו סימנים מקדימים. אולי לא מספיק ללכת למשטרה, אולי הפחד ללכת למשטרה, אבל זה אומר שכמעט תמיד יש בדבר הזה סימנים מקדימים. ואגב, כאן, לעתיד צריך לשאול שאלות חמורות המשטרה. זאת אומרת, כאילו, 17 מקרים של תלונות ש... לא יודע אם כן טופלו, לא טופלו, לא נוציא פה דיבה על המשטרה, אבל בסופו של דבר, מבחן התוצאה, האנשים הללו נרצחו, ותשמע, זה הזוי בעיניי.
זה מזעזע, כן.
זה מספרים שאמת הם לא נתפסים. זה אמת מספרים הזויים, וככה עוד איזה נתון ש... לא יודע אם הפתיע אותי, אבל האמת שאותי קצת הפתיע. רוב המקרים של אלימות כלפי נשים במשפחה קורית בין גיל 25-34. זאת אומרת, דווקא...
גיל צעיר יחסית.
בדיוק, דווקא זוגות צעירים. זאת אומרת, כנראה בשנים הראשונות של הנישואים, אותי זה קצת הפתיע. אגב, היה כמה אחוזים גם של גיל 65 ואילך. שזה וואלה. גם קצת הפתיע אותי. כאילו, שרדתם כל החיים ביחד עד עכשיו, זה השלב לאלימות. אבל הרוב המוחלט, באמת, הרוב המוחלט זה... בגילי 25-34, ואז 35-44, אם מאחדים את הקבוצות גילאים האלה, זה 54% מהמקרים, הם בגיל 25-44, שטוב, האמת זה בעצם חצי מהחיים, אז זה גם די הגיוני, אבל תשמע, באמת הנתונים האלה של התלונות שלא מטופלות, זה מרגיז אותי, והשאלה, יש לך מה לעשות עם זה? זאת אומרת, כאילו, אוקיי, כאילו, מה אתה יכול לעשות להתלונן?
תשמע, שאלה טובה. שאלה טובה. בוא נחשוב, תשמע, אולי אפשר לעשות איזשהו... פתרון טכנולוגי, איזה משהו סטארט-אפיסטי, בוא נפיל את המוח קצת.
מרגיש לי שאמת חוץ מלהתלונן, כאילו, אין מה לעשות חוץ להתלונן, באמת, וזה מייאש, כאילו, אתה רואה שגם התלונות לא עוזרות. אגב, בנתונים פה אין מקרים שבהם היה תלונות ואז לא היה רצח, כי כאילו זה מין המשלים של זה, אז כאילו גם אפשר לדעת אם היה או יכול להיות רצח עם בלי זה, אבל זה מרגיש שהאמת המשטרה פשוט לא מטפלת בדברים האלה. אגב, גם בסיפור של נתן אלימלך, היה את הסצנה עם השוטרים שמגיעים לשם, אומרים להם, לא, הכל בסדר, אומרים, הכל בסדר, טוב, יופי. וגם עושים להם קצת הנחת סלב,
תשמע,
כאילו דוד אפוטה.
כן, וגם יש בזה באמת, כמו שהיה בסרט, אלמנט של בושה, של אני סלב, מה הוא סלבית, ואיך זה יתפס בחוץ. אבל גם מי שלא, גם אם נעזוב רגע את הסלב בצד, אנשים שהם מוכרים בסביבה שלהם, במשפחה שלהם, בחברים שלהם, פתאום להגיש תלונה במשטרה, יש בזה איזה משהו שזה צעד משמעותי שהוא מפחיד גם.
נכון. ואגב, עוד שאלה, יש לי שאלה קשה לך, אבל אתה מוכן?
קדימה.
שאלה קשה, ממש. אם היית שומע מהשכנים שלך צעקות שיכולים להתפרש כאלימות, היית מתערב? היית עושה משהו?
וואו, שאלה טובה מאוד. תשמע, אני חושב שבסופו של דבר כן, אולי לא ברגע הראשון, אולי אחרי הפעם הראשונה הייתי נהיה דרוך יותר, אבל אם זה היה משהו מתמשך, פעם שנייה או שלישית, אני חושב שלפחות הייתי דופק בדלת, גם אם זה... לא יודע, לנסות לעצור את זה.
אז זהו, לא היית פוחד דפוק בדלת? אני חושב שהייתי פוחד. למשטרה בטוח הייתי פונה? למרות שזה קצת אולי יותר חדירה לפרטיות, פשוט ללכת למשטרה ולהלשין כזה, נקרא לזה להלשין, אבל...
תשמע, גם אם אתה דופק בדלת ולא פותחים לך, או אפילו אתה דופק בדלת ובורח, יש לזה איזשהו אפקט
של... זה מפסיק את הצעקות.
בונה, כאילו, מכניס את האנשים הבועה שלהם, האלימה, לרגע, יש פה עולם בחוץ
ששומע אותנו. כן, נכון, אוקיי, זה עזרה קטנה. כן, אני לא...
זרוק נעל, תפתח את הילד, זרוק נעל על הדלת של השכנים.
זרוק רימון, זרוק רימון
השן. רימון, לא צריך להגזים, אבל כן, כל אחד יש לו אמלח בבית.
אבל אני כדורגל, מה, איך הם שורפים עצים. האמת, תשמע, אין לי תשובה טובה לזה, אני מקווה מאוד שהייתי עושה משהו, אני לא יודע להתחייב שהייתי עושה משהו, אני חושב שהייתי עושה. אני גם חושב, או כמוך, עומת מנסה רק לדפוק ולהיעלם, שלא האלימות הזאת תתפרץ עליי או פונה למשטרה, אבל הייתי עושה משהו, ובכל מקרה ככה, אני אגיד משהו לסיכום, באמת 35 נשים הרצחו בשנתיים, זה המון 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 המון, אני קורא מכאן, באמת, א', למי שמקשיב לנו, אם אתם שומעים, מכירים וזה, תעשו משהו, וגם למשטרה, אם איכשהו זה יגיע אליהם, בחיית, תטפלו במקרים האלה, תעצרו את האנשים, תכניסו אותם לכלא, תעשו מה שצריך לעשות, כדי שדברים האלה כאלה לא יחזרו, כי זה באמת... מבאס ברמות, וזה באמת, באמת, בעיניי לא אמור, לא אמור לקרות. זהו, יש לך עוד משהו להגיד על הנושא הזה?
א', אני מסכים איתך לגמרי, וב', יש לי עוד איזה אנקדוטה קטנה מעניינת, ממש מהיום שקשורה לסיפור הזה, ודווקא מתחום הפרסום, שאחת החברות של מוצרי היגיינה מצאה לנכון, מוצרי פארם, לא יודע איך לקרוא לזה, מצאה לנכון לרכב על הגל, במה שנקרא, יש ממש מונח מקצועי לזה, RTM, Real Time Marketing. בדרך כלל אנשים עושים לזה, מנצלים איזשהו מצב, לא יודע, במדינה, בחירות, פרסומות, לא יודע, ומנצלים את זה כדי לעלות פרסום שהוא משמעותי, שהוא על המקום.
אקטואלי.
בדיוק, אקטואלי, והיה דיון היום באיזושהי קבוצת פייסבוק שעוסקת בכל מיני דברים שקורים ברשת על העניין הזה שהחברה הזו פשוט העלתה פוסט שהיא משתתפת במאבק באלימות נגד נשים וצרפה תמונה של ענת אלימלך שפרסמה את אותה חברה לפני 20 ומשהו שנה ויש שם משפט גם מזעזע, כאילו בפרסומת עצמה כתוב הצריכה הגנה מפגעי הזמן כל הזמן ואיזשהו מוצר להעטת הזדקנות האור.
וואו.
עכשיו, לראות כזה דבר, זה פשוט מזעזע, זה מצמרר, וזה רע, והם חטפו על זה...
הם העלו את הפרסונות המקורית, נכון? הפרסונות המקורית עד המשפט הזה.
בדיוק, בדיוק, והם כמובן כתבו טקסט שהסיפור של ענת אלימלך גרם להם להעלות שוב את העניין של המאבק באלימות נגד נשים, אבל כאילו, יש דרכים אחרות... לעשות את זה מאשר להעלות את הפרסומת ולהחזיר, וכאילו, התמונה היא מאוד, מאוד ננעצת בלב ככה, ענת מסתכלת למצלמה, וזה היה פשוט מצמרר.
כן, אני רואה כאן את התמונה, חבל שאפשר להביא לכם דרך הפודקאסט, אבל כן, זה האמת שזה נורא. תקשיב, זה חוסר טקט ברמות הגבוהות ביותר, זה אפרופו אין פרסום רע, אני לא יודע, אולי אנחנו בכלל לא מזכירים את השם שלהם, אבל אולי עצם העובדה שמדברים על זה, ואנשים עשו לזה שייר, אולי כדי לעשות להם שיימינג, אבל דווקא זה עשה להם טוב, כי יותר אנשים עשו שייר.
יכול להיות, אני לא בטוח שזאת הכוונה שלהם, אבל בהחלט בפינת חוסר הטקט היומי, אז...
שורי, שנתי אולי, זה רמת עשור נראה לי, אני לא יכול להיכנס, אם נעשה מצד בעוד 10 שנים על זה, זה נכניס את זה שם ללא ספק. כן, האמת שזה חוסר טקט באמת משווע. וטוב, אני מקווה, מעניין אם זה יעבוד להם, אתה יודע, מעניין אותי אם באמת אין פרסום רע או
שמה, הנה אנחנו מדברים עליהם.
אבל לא הזכרנו אותם, זה לא באמת עזר להם.
מי שרוצה...
כן, נחפש עכשיו ענת אלה מלך פרסומת וישר ימצא את זה. טוב, כן, אז כנראה שבאמת אין פרסום רע גם בהקשר של מה שדיברנו על הקורונה. אז אתה מוכן לעבור לנושא השני?
מה?
אופה, סליחה. פה קורונה. טוב, אז בואו נעבור לדבר על הנושא השני. אז הנושא השני שלנו הוא הקורונה וירוס. למי שלא יודע מה, לא חי על הפלנטה הזאת בשבועות האחרונים, אז נספר קצת על הווירוס. בגדול זה וירוס שהתפרץ בסין, באחד המחוזות בסין. יש כל מיני סברות למה הוא התפרץ. הסברה הרווחת כרגע זה באיזשהו שוק אוכל שלא היה סביבו פיקוח כמו שצריך. ושם כל מיני זיהומים, עניינים בלגנים, והווירוס הזה עבר מבעלי חיים לבני אדם, זה הסברה שהיא הכי רווחת לפי מה שהבנתי. זהו, הווירוס הזה כבר עשרות אלפים חולים, יש לדעתי חצת 1,000 אתמול מספר ההרוגים. זהו, זה ככה מבחינת הנתונים היבשים, שתכף אני אצלול קצת יותר למספרים. מבחינת הנתונים הלא היבשים ומה שאנחנו רוצים לדבר עליו כאן, זה הסיקור התקשורתי לדבר הזה ש... תקשיב, אין כמותו, כאילו אין כמותו, תגיד אתה את דעתך קודם, כי נראה שדעתי יותר נחרצת על הדבר הזה, אתה יכול להגיד גם על הקורונה, גם על השיגור התקשורתי, על כל הסיפור, על זהבי, מה שבא לך.
טוב, באמת הסיקור התקשורתי הוא יוצא מן הכלל, הוא מגיע, מבחינת ההיקף שלו הוא מגיע כמעט לרמות של שחרורה של נעמה מרוסיה, כמעט מגיע לרמות האלה, אבל בעיניי די מוצדק, כאילו בסך הכל יש כאן מגפה עולמית, וגם בזה, בהינתן שאין משברים עולמיים פוליטיים אחרים וכאלה, אז נראה לי שגם החדשות, זה מסתדר להם טוב לרכוב על הגל הזה של, של הנגיף. האמת, רגע, לפני שאנחנו נסיים, מה זה הדבר הזה? משוק אוכל מתפרץ נגיף כזה? יש לך מושג כאילו בתכלס, איך זה קורה? אתה יודע כמה שווקי אוכל אני ראיתי
בוליביה וכאלה? בגדול נראה לי שזה לא, אני חיפשתי היום הרבה, לא מצאתי נתון רשמי שזה ארגון בריאות העולמי או משהו, הכל זה רק סיקורים חדשותיים על איך הדבר הזה פרץ. מה שכן מצאתי בארגון הבריאות העולמי, שזה כן משהו שהיה קיים אצל חיות, זה היה ידוע שזה אצל חיות, פשוט זה לא הדביק בני אדם עד היום, וכנראה עבר איזושהי מוטציה, שצריך לעבור בני אדם. עכשיו, מה שאומרים...
רק הטלפים, זה מה שאומרים, נכון? לא לכל הטלפים.
כן, אז אמרו זה, ופה ושם. עכשיו, תשמע, השאלה היא גם האם זה נבע מלאכול את החיות האלה, או האם זה עבר כי בשוק היה לו, אתה יודע, כמו דגים בשוק כזה, שזה פשוט חיות מתות...
די, נו, אבל בכל שוק בעולם יש...
ושמעתי עוד שתי קונספירציות, אגב. אחת אומרת שפשוט בסין נהוג לקיים מין עם בעלי חיים, וזה עבר ככה. והקונספירציה okay. השנייה, שזה קשור לכל מיני גזים כימיים שפולטים בסין מהמפעלים, וזה מה, זה מה שגרם לזה. נראה לי כך זמן עד שנדע. זאת אומרת, נראה לי הסינים עכשיו עסוקים לבנות בתי חולים, ולשקם את התדמית, לפני שהם יגלו לנו...
הבנתי שחיסון אולי עוד שנה וחצי,
אולי. עוד שנה וחצי, כן. טוב, אז
מעניין אותי גם לקפוץ חודש קדימה, חודש, ולראות אם אנחנו כאילו, אם מישהו יזכור את זה בכלל, או שאנחנו נהיה רק באיזה גרף עלייה של הפחד והטירוף.
אז א', אנחנו נעשה את זה, זאת אומרת, חודש בפוד אנחנו ניפגש וננסה להבין זה. כן, באמת, פרק 8 של הפוד, אנחנו נבוא ונגיד קורונה וירוס, אז נגידו, מה?
אם נשרוד עד אז,
מה, זה עושים היסטוריה? על מה מדברים כאילו? מה זה הדברים האלה? מדברים על דברים מפעם.
או שבאמת נהיה השניים האחרונים שמקליטים פודקאסט בעולם, כי...
נשאיר את זה לחייזרים, כן, מהקורונה וירוס.
כן.
אז טוב, אז אני אדבר על זה, אתה מראים לי להנחתה, מה שנקרא, ואני אגיד לך שאני חושב שמה שקורה עם הפסטיבל קורונה הזה בתקשורת, זה תקשיב, זה בעיניי, יש את המונח גניבת דת, אז בעיניי זה שוד מזוין של הדת, זה באמת, אני לא יודע איך תאר את זה, בעיניי פשוט עשו פה טררם ובלגן, באמת, מכלום, באמת, באמת, מכלום. תקשיב, היום, בדרכי מהעבודה, אני שומע מדי פעם באוזניות אופירה וברקו, 102 FM, מודה, אני חוטא, ובתוכנית רדיו, תוכנית ספורט, תוכנית רדיו, היא מראיינת מישהי שחזרה מסינגפור ומספרת איך אף אחד לא בדק אותה כשהיא נחתה בארץ, אז היא הכניסה את עצמה להסגר כי הרגישה לא טוב, ועכשיו היא בהסגר.
כל הכבוד, זאת אחריות.
תוכנית ספורט, תוכנית ספורט. וזה חלק מהגניבת דת, באמת, מה שאופירה וברקוביץ' עשו היום, זה חלק מגניבת הדת, אני בטוח שביום שישי הם יגנבו עוד יותר דת, ועושים את זה כל יום בערב גם באולפני הטלוויזיה הרגילים, ובאולפני שישי האחרון עשו את זה, וזה גניבת דת, ואני אסביר. אני לא אוהב להגיד סתם לתת איזה סיסמאות וזה, אז אני אסביר. קודם כל, בוא קצת באמת נצלול למספרים, כי המספרים בעיניי די מעניינים. אז סך הכל חולים במחלה, עכשיו אתה רואה גם את המפה היפה הזאת, שארגון הבריאות העולמי יוצא, אז סך הכל חולים במחלה יש 45,206 שאושרו שהם חולים, מתוכם 1,118 נהרגו, ו-5,123 כבר הבריאו. בסדר, כל השאר עדיין חולים.
יפה, האמת שהנתון של ההבראה פעם ראשונה, אני חושב שאני שומע אותו.
סך טוב על הנשמה. חכה, אני אסך עוד יותר טוב, חכה, אתה רוצה מפה, אתה עושה טיול במזרח.
אוקיי.
אז בקיצור, מתוך ה-45,000, 1,000 הרוגים, זה יוצא בערך 2.4%. עכשיו קבל את זה, אתה מוכן לנתון הבא?
שוט.
אתה יודע מה אחוז האנשים שמתים משפעת בעולם, מבין מי שחולים?
בטח דו ספרתי.
2%. לא, אותו דבר. אוקיי. אותו דבר. אבל, אני בחיים לא ראיתי מהדורת חדשות נפתחת בספרד יש 100 חולי שפעת, ומתוכם 2 מתו היום. אפילו לא ראיתי את זה. וזה קורה כל חורף, זה קורה.
תשמע, בארץ היה... החורף הזה היה יחסית קשה מבחינת שפעת, והיה זה כמה רגעים, שבוע כזה שמישהו בין 19-17 או 27, גילאים נורא צעירים, כבר לא קבוצות סיכון, ואז המדינה נכנסה לטרפת,
נכון.
והיה שבוע אחד שממש פשטו על קופות החולים, וכולם רצו להתחסן,
נכון.
את ההיסטריה, ואז כאילו נרגע,
וזה נעלם. אז זה היה תסביר כמו שהקיים הקורונה וירוס, ויותר מזה אני אגיד לך, אני חושב שלא ראיתי אנשים סובבים מסכות. אתה מבין?
זה עוזר בכלל הדבר הזה.
בדיוק. או, שמח במקרה הכינו אותי מראש. הלכתי לאתר של, של ארגון הבריאות העולמי. אגב, אמליץ לכם לבקר בו אחלה של אתר, באמת. אז יש להם מיטבאסטרס, ספירת מיתוסים על, על נגיף הקורונה. יש שם כל מיני דברים מצחיקים, כמו זה שאנשים חשבו שסומסום פותר את זה, או אם אתה שם על עצמך... אלכוג'ל, או אם היית יכול להידבק מחבילות המחמד שלך, כל הדברים הזויים.
אם אתה יכול להידבק מחבילות מאלי אקספרס.
כן, יש שם גם. וואלה, יש שם גם, אוקיי. כן, והתשובה היא לא. אוקיי, ובכל מקרה, אחת השאלות הייתה לגבי המסכות, והתשובה היא לא, 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 לא. זה פשוט לא עוזר. למה אנשים כן עושים את זה? רובם כי הם פשוט הולכים אחרי התקשורת בצורה עיוורת, אבל למה בכל זאת כן ממליצים לעשות את זה? כי זה כן עוזר לא להדביק. זאת אומרת, אם אתה חולה, הסיכוי שתדביק הוא נמוך יותר, כי אתה משתהל לתוך עצמך ודברים כאלה, אבל אם אתה שם את זה כדי לא להידבק, לא עוזר בכלל, 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 בכלל.
לא כזה מפתיע, האמת, ואם אני, לא, סתם, אני משתהל לתוך המרפק, זה שונה מלהשתהל לתוך המסכה, כאילו...
לא.
אז למה? זה עוזר לזרות היסטריה.
בדיוק.
זה עוזר לזרות היסטריה, הדבר.
לזרות היסטריה. כן. כן, זה גורם להיסטריה. היום חבר שלי טס, והוא שלח תמונה מהשדה תעופה, האמת שאני לא תוכל אם זה היה בארץ או בחול, הוא טס לספרד, לא למזרח, והוא שילן עם תמונה של אנשים, כולם, כולם עם מסכות האלה.
כן, ראיתי כמה סלפיות. האמת שגם אם מישהו טס מבן גוריון לשדה תעופה רמון עם כל המטוס מסכות, אני אאמין גם מרוב ההיסטריה שזה יוצר.
תקשיב, זה באמת בעיניי פשוט עזוי, ובוא רגע ניכנס קצת לנתונים, אני מדבר על זווית האישית שלי, אני אמור לטוס לתאילנד עוד חודשיים מסירת רווקים, וחברים שקצת פוחדים מהסיפור, אז אני פונה אליכם, חברי היקרים, תשמעו את כשתשמעו את הפרק, ובתאילנד יש 33 אנשים שחולים במחלת הקורונה, 10 מתוכם החלימו אגב, ו-0 מתוכם נהרגו, שזה נתון די נחמד. עכשיו, בתאילנד חיים, בדקתי את זה היום, 40 ומשהו מיליון אנשים. תעשה 33 חלקי 40 ומשהו מיליון אנשים. תחשוב מה הסיכוי שלך להתקל באחד מהם, עזוב את זה שהם כבר בבידוד. בקיצור, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שהמטוס שלנו יתרסק בדרך לתאילנד ואנחנו נהרג, מה שנדבק בקורונה ונהרג. כי בנוסף לדבר הזה, שכל כך מעט אנשים חולים בזה מחוץ לסין, בנוסף לנתון הזה, הנתונים מראים שרוב ההרוגים הם קבוצות סיכון, זאת אומרת או תינוקות או מבוגרים מעל גיל 50, לא 65 אבל 50, או אנשים בהיריון, דברים כאלה. זאת אומרת אין כמעט, אני חושב שאולי בודדים זה חבר'ה צעירים שנהרגו מהמחלה, וכמו שאתה אמרת בעצמך, היו חבר'ה צעירים בגיל שלנו שנהרגו גם משפעת, בדיוק בחורף הזה, כאן בישראל, מדינה מערבית. אז אחרי כמה וכמה שזה קורה בסין, בקיצור, תקשיב, אני באמת משוכנע במאת האחוזים שהדבר הזה הוא אחד לאחד מאוד דומה לשפעת. בסדר? תשמע, אני מקווה לא לאכול את הכובע, אני מקווה שלא עוד חצי שנה,
רגע, בוא נשים שנייה את תאילנד בצד. בכל זאת אנחנו כן רואים את התמונות מסין, ואנחנו רואים שם ערים שלמות במצור, ואנשים שסגורים בבתים, ואם אנחנו רגע נתמקד בתוך סין, זה נראה ששם יש משבר די גדול. זאת אומרת, אנשים לא יכולים לנהל את חיי היום שלהם, אנחנו כבר נדברים על תקופה של יותר משבועיים, שלושה.
אז אני אגיד לך מה, אני חושב שיש שתי בעיות עם סין. אחת זה שאי אפשר להאמין לשום דבר שיוצא משם, מצד שני להם אינטרס לעשות דברים רעים, אז כנראה דברים רעים יותר אמינים, דברים טובים, כי אם עכשיו פתאום יגידו מחר כולם מחלימו, אי אפשר להאמין לזה. אבל תשמע, סיני בסוף לא, עם כל הכבוד לה, היא לא מדינה מערבית בעיניי, בטח לא בנושא של רפואה ותחלואה וכאלה. אני חושב שלדעתי אף אזרח מערבי עדיין לא נהרג, אני מקווה שאני לא טועה, אבל לדעתי מה שבדקתי היום, אף אזרח מערבי עדיין לא נהרג מהקורונה. זאת אומרת שמדינות מערביות יודעות להתמודד עם זה יפה. ותראה, אין ספק שכשזה מגיע למקום אחד שחיים בו פאקינג מיליארד אנשים, יש איזה השלכות. אבל אני חושב שבסוף, גם אם עכשיו איזשהו נגיף של שפעת יתפרץ פתאום בסין ויתחילו להדביק אחד השני, אגב, יכול להיות שהנגיף הזה באמת יותר מדבק משפעת רגילה, כנראה. הוא כנראה יותר מדבק משפעת רגילה. אבל אני עדיין חושב שהעבודה העולמית שנעשתה, גם של ארגון הבריאות העולמי, ואגב גם של סין, היא עבודה טובה. זאת אומרת, הצליחו לבודד את זה לא רע, רק לתוך סין, בסה לסין. אבל אני חושב שבכל שאר אנשים בעולם, צגע דברים בפרופורציות, שמעתי אתמול ראיון עם המשנה של מנכ״ל משרד הבריאות, שאלו אותו, תגיד, אם הילדים שלך היו קונים כרטיס למזרח כבר, לא לסין, למקום אחר במזרח, כבר היו קונים וקורא להם טיסה עוד חודש, חודשיים. מה, היית אומר להם לטוס? הוא אמר כן. והבעלם הוא המשנה ל...
חברים של אפיק.
כן, לא, אבל באמת, זה לא רק זה, זה לא רק זה. אני שומע מלא אנשים היסטריים, מבטלים טיסות, ושמעתי שאלאל עכשיו ביטלו טיסה אחת בשבוע לתאילנד, כן, ביקוש. ובאמת חבל, אגב, אולי אם המחירים ירדו, תזמינו. כאילו, באמת, באמת חבל. לדעתי, הפחד הזה הוא לא רציונלי, והוא נובע בעיקר בגלל מה שהתקשורת משתילה לנו בראש, ובאמת חבל. ואגב, אני חושב מאוד קל להפחיד עם אנשים על כל דבר. אני חושב שאני אראה לך עכשיו מפה של התרסקויות מטוסים בעולם, בכל רגע נתון, ואיזה עיגולים אדומים, וכמה אנשים נהרגו, זה גם יראה מאוד מפחיד. אבל בסוף אתה עולה על מטוס, כי אתה מבין שהסיכוי הוא מאוד נמוך, בסוף כל דבר בחיים הוא...
כן, אבל תראה, גם לא צריך להקצין את זה לצד השני, בכל זאת יש פה איזה משהו שהוא בא בריכוז מאוד גבוה, במקום אחד. כן, יש, זה לא שאין פה כלום.
לסין לא הייתי נוסע.
אוקיי.
זה אני מסכים.
מה אתה מציע לאיראן זהבי לעשות, למשל?
אז א', שמעתי שבראשון למרץ הוא צריך לחזור לסין. שמעת את זה? שזה עוד שבועיים וחצי?
לא, מה אתה עושה במקומו?
זה אוטוטו, חותם במכבי.
אוקיי.
אבל סער, אני משוחד. האמת, שאלה טובה. תשמע, צריך להבין מה השלכות של זה אם נגיד הוא שובר את הכלים. אם הוא אומר, אני לא בא. לא יודע, אם הוא צריך שאני
עכשיו 100 מיליון דולר. רגע, יפתחו את הליגה?
אז כרגע כן. הם דחו אותה באיזה שבועיים, אני חושב, וכרגע כן. כרגע נפתחת בתחילת אפריל, אני חושב. או בסוף מרץ. היא הייתה מורה פתחת תחילת מרץ, משהו דחו קצת. שמע, זה קצת מפחיד באמת, אני לא אשקר שזה קצת מפחיד. לסין לא הייתי נוסע גם עכשיו אני, עם כל זה שבאמת הסיכוי הוא יחסית נמוך. אגב, גם אם תסתכל על סין, כאילו תיקח, לא יודע, את ה 44 אלף שחולים שם, תחלק איזה מיליארד, זה גם יוצא מספר נמוך, אבל לא משנה. עזוב, לסין לא הייתי נוסע, אבל אני חושב ש... שמע, אני חושב שהם טפלים בזה בצורה יפה. אני חושב גם, אתה רואה פה, אנשים לא רואים בזה, אבל יש פה גרף שמספר החולים לפי ימים, אז רואים שבהתחלה הוא היה באמת אקספוננציאלי, ועכשיו הוא קצת נהיה אסימפטוטי. זאת אומרת, כאילו לא מצטרפים עוד הרבה חולים, שזה לדעתי משהו שהוא מנחם בטוב. אימור שלי, עוד חודש, חודשיים מהיום, לא יהיה מזה שום דבר, ואני חושב שדווקא בגלל זה, באמת, באמת חבל על הדרך שבה התקשורת עושה פסטיבלים על דברים כאלה. אמרת נעמי ססחר, אני מסכים. זוכר, חשבנו בליינאפ לדבר עליה, ואמרנו, די, אפשר יותר. אז זה קצת דומה. אני חושב, אם היינו עושים את הפרק עוד שבועיים, לא היינו רוצים לדבר על הקורונה וירוס, כי זה היה נמאס. אני חושב, התקשורת בארץ, אני לא יודע אם זה, אגב, שמעתי היום ראיון עם יואב קאץ, הבעלים של הפועל חיפה, שהוא
מקאי.
וכן, בדיוק, ושאלו אותו אם גם בצורת יש כזה בלגן, והוא אמר שלא. שבאת אותו תקשורת, כמעט לא מסקרים את זה.
תשמע, א' זה גיאוגרפית, טוב, גם גיאוגרפית, אני כבר לא יודע מי יותר קרוב.
אבל דווקא שם יש חולים, ואצלנו אין חולים.
אצלנו יש את ספינת הקורונה, שזוכה לסיפור רצינים, 15 ישראלים על הסיפון.
נכון, שזה אני יכול להבין.
ובקשה גם רשמית, אני חושב שהוגשה היום לפנות אותה משם.
נכון. לא, זה משהו אחר, זה אני יכול להבין, יש אזרחים ישראלים במצוקה, סבבה.
תגיד, איך אתה היית מעביר ימים שלמים פשוט בבידוד בתוך חדר, אתה עם, לא יודע, משפחה קרובה?
נטפליקס.
וואו.
לא? ספורט.
כאילו יצא לעצור עם ולחשוב על זה.
ספורט. כדורגל, כדורסל.
לא יודע, אתה לא מתישהו כבר, כאילו...
לא, האמת שזה קשוח, כן. אבל הבנתי שרק שבועיים צריך טוב, שבועיים בידוד, האמת זה... זה לא פשוט
שבועיים בידוד. שבועיים נטפליקס, אתה גומר את כל החומר שיש שם?
לא, אין סיכוי. אתה מתאבד נראה לפני זה, אתה מעדיף שיהיה באמת קורונה כבר, מאשר לראות כל ה... יש שם מלא מלא ג'אנק.
אולי זה הצ'אנס של התוכנית של הריאליטי סטנדאפ, להשיג צופים.
כן, זה אולי זה הזמן לשדר אותה.
שמישארו בבית.
כן, טוב, אז חברים, אני אסכם ככה בקצרה, הקורונה סבבה, זה מה שעדיין לא יודעים עליו, אני מסכים, זה עוד משהו, יש הרבה סימן שאלה סביב הדבר הזה, אני גם לא, אני לא אגנוב דעת גם, אני לא אצטרף ואגיד, כאילו חד משמעית, בואו ניסע לסין ונלך שם עם זה ונבקש משהו שישתלו עלינו, לא, אבל אני כן חושב שצריך לקחת את הדברים בפרופורציות, לדעתי אין מה לפחד לטוס לרוב המדינות במזרח, אם לא כולן, באמת בכולן יש עשרות,
תאילנד, חברים של אפיק,
עשרות של כאילו חולים, לא, אחרי זה יגידו שאני סתם עושה את זה באינטרס אישי,
אולי,
אני, לא, יש לי גם חבר שבניו זילנד, ויש לו טיסה חזרה מדרום קוריאה, גם לא אני קורא מפה, אל תפחד לחזור לארץ, הכל טוב. אני באמת חושב
אתה היית עושה את זה? בלב שלם, ככה טס דרך דרום קוריאה?
כן. כן, אמיתי, תסתכל, 28 חולים יש בדרום קוריאה.
שם על עצמך מסיכה?
28 חולים.
שם על עצמך מסיכה?
תסתכל, 28 חולים, 7 עברי ו-0 מתו. שם מסיכה בשביל הסטורי, בשביל הבדיחה.
אולי זה מה שכולם עושים בעצם עם המסכות האלה?
יכול להיות שזה... אז זהו, אז אני אלחמה. בעיניי, עכשיו ורגע ברצינות, בעיניי יש שני דברים שלדעתי יכול להיות. האחד, זה או שיש אינטרס למישהו ברמה עולמית לדפוק את סין חזק מבחינה כלכלית, כי זה עבד די טוב אגב.
לא נראה לי.
אבל זה כן, זה קונספירציה קצת חזקה מדי, והשנייה זה חצי הומור, כי זה בטוח לא נכון, אבל אולי יש איזה חברת מסכות שרצתה לעשות איזה מכירת ענק ועשתה את התררם הזה. אבל לא, עכשיו ברצינות, אני איתך מה, אני חושב שהתררם הזה, זה גם מתקשר למה הסתחר, זה פשוט נובע מזה שהתקשורת צריכה רייטינג. והיום מאוד קשה לרגש את האנשים,
התקשורת צריכה לעשות במשהו.
וואבה וואבה וואבה.
התקשורת צריכה לעשות במשהו, צריך שיהיו חדשות.
יש בחירות! עוד 20 ומשהו יום.
כן, אבל הבחירות כבר פעם שלישית, ולאף אחד אין עוד כוח.
אתה אומר שזה הבחירות הראשונות, אחרי 4 שנים רגילות. לא היינו שומעים על הקורונה? היינו שומעים על הקורונה פחות? אני אומר שכן.
אם לא היו את הישראלים על הספינה מול חופי יפן, יכול להיות שזה היה תופס 4 עמודים בעיתון ולא 8.
אבל גם לא כל יום.
יכול להיות.
כל יום היה מודעה קטנה כזאת של עדכון כזה של...
ועדיין לא הייתי ממעיט... בערכה של הקורונה, כי אנחנו באמת לא יודעים לאן זה הולך.
אני מסכים, אבל כרגע המספרים מראים שזה מאוד מאוד דומה לשפעת, גם במספר החולים, גם במספר ההרוגים כתוצאה מזה, גם במספר המחלימים, ואני פשוט בעד לא לפחד ולא לזרות פחד ולא לבטל טיסות, עזוב אותי.
גם אני
לא
בעד.
לא לבטל טיסות גם לאירופה, גם בעד, לסוע אבל... לכל מקום, ואגב, להיזהר זה סבבה. אגב, להיזהר בעיניי זה טוב בלי קשר. כאילו בלי קשר לדעתי אתה לא צריך כאילו לעשות, לא יודע, את צרכיך בשירותים המטוס או שטוף ידיים. גם אם אין קורונה. כאילו לשמור על היגיינה בסיסית זה דבר חשוב, ואתה יודע מה? עם כל הפסטיבל הזה יגרום לאנשים לשמור על היגיינה בסיסית אישית, יאללה. בסיסית טובה יותר.
גם אני קניתי.
אז קניתי את הפסטיבל הזה בשביל זה. וזהו עד כאן.
יש את המבצע של הפודקאסט, לא? מגרילים זו כרטיסים לסין, למה...
כן, לוואן, גם ספציפית למשחק של מנג'ו, למשחק של ערן זהבי, למאזין הראשון שירשם לנו את דעתו, אבל לא, ברצינות, תרשמו לנו דעתכם, דרגו אותנו בכל המקומות, אנחנו באמת נשמח לשמוע אתכם, נשמח לארח אתכם, ספוילר, בעוד איזה פרק או שניים נארח פה אורחת שכבר אירחנו אותה, והיה לנו פדיחה טכנית, לפרק מעניין מאוד לכל הקשור לפמיניזם. וזהו, אלה היו הנושאים הגדולים, הכבדים שלנו להיום, ונעבור לנושאים היותר כלליים, לפינות טיפה יותר כלליות. מה אתה רוצה להתחיל? ספורט או תרבות?
בוא נשאת הספורט לסוף, תמיד הספורט אנחנו משאות אותו לסוף, חלק מהכיף.
כן. כן, אתה צודק. טוב, אז בוא נעבור לפינות התרבות שלנו. אז דבר, זה היה רעיון שלך בכלל הפינה הזאת, עד עכשיו היה רק ספורט, הוספת לי תרבות, כן. עוד לא תוסיף חינוך, זה יהיה כמו המשרד שהפעם חינוך תרבות וספורט.
טוב, אז כן, אנחנו עדיין לא קרובים כל כך ללימור לבנת. אבל תשמע, בכל זאת, לא מזמן נקבע שעדן אלנה היא תהיה נציגת ישראל לאירוויזיון, שתחרות הזאת, מאז השחייה של נטה, קיבלה בוסט מטורף
נכון.
בכל המדינה. ובעצם, עם המבט עתיד, קודם כל, זה שיש ועדה שמתכנסת ממש היום, והוגשו מאות שירים, ודורון מדלי, ואילי בוטנר, וקרן פלס.
אבל שאלתי שהשירים בחרו, השיר יבחר גם בריאליטי. כאילו בתוכנית
רגע, אחת. רגע, אז יש, קודם כל, זה שהגישו באמת יותר מ-100 שירים.
יותר מ-100?
יותר מ-100 שירים, ושל היוצרים הכי מוכשרים בארץ, וזה כאילו הפך להיות אישו.
איך מגישים אותם, אתה יודע? כי מגישים ממש את השיר מוקלט או רק מילים?
אני חושב שסקיצה, שאתה או לוקח זמר, או אם אתה יודע לשיר יחסית טוב בעצמך, אז אתה פשוט שר את זה.
מטורף, רק שבילה 100 כאלה.
ויושבים הוועדה ומאזינים, והם מסננים בעצם לארבעה, הם שומעים את זה באנונימיות, הם לא יודעים מי היוצר.
כן, כמו מאסטר שף.
כן, חזק.
האמת שמגניב.
ובוחרים ארבעה, ואת הארבעה האלה יהיה משדר עוד משהו כמו שבועיים, בכאן 11, שזה חלק מגניבת או החזרת האירוויזיון הביתה מבחינתם. ואז בעצם הקהל וועדה יבחרו מבין ארבעה שירים מה היה השיר שייצג אותם.
שעדן תשיר את כל ארבעה?
כן.
אוקיי.
שזה כבר קונספט שהיה, כאילו זה לא, הם לא המציאו פה שום גלגל, כבר היה קדם פרטי.
נכון, אחרי הקדם הגדול, כן.
כן, היה גם מיני קונספט של קדמים, ובעצם הבשורה היותר מוזרה זה שכאן לוקחים 100 שנה הבאה את התחרות של בחירת הנציג והשיר שלנו לאירוויזיון להם, ובעצם משאירים את קשת בידיים ריקות עם הכוכב הבא שהוא כבר לא יהיה לאירוויזיון. ומעניין אותי לשמוע מה אתה חושב, כאילו, לאן, אם זה יוכל באמת להביא אותנו קדימה, נוכח הפריצה יחסית נחמדה של כאן בדיגיטל והרוח הצעירה שהכניסו לשם, או שזה כאילו יחזיר אותנו לדשדוש שהיה פה לפני 10 ו... 15 שנה.
אז תשמע, האמת, אני מאוד מקווה שכן. אני חושב שהם באמת עשו עבודה מצוינת. אגב, פודקאסטים, בפודקאסטים הם בפער, לא רואים אחד מטר. כאילו, ידיעות מנסים קצת, ולעתי, כן, כל התאגיד הזה של כאן. ולעתי, באמת יש שם רוח צעירה, ויש שם אנשים טובים. אני חושב ש... אתה יודע, בדיוק יצא לי לחשוב על זה לא מזמן, כשנסעתי בדרך לעבודה, אני אפילו לא זוכר למה זה עלה לי בראש, אבל כאילו, עניין אותי מה גורם למשהו אחד להצליח יותר מאחר, ששניהם פחות או יותר באותה קטגוריה? זאת אומרת, כאילו, למה הכוכב הבא מצליח יותר מ-X-Factor? סתם אני זורק, אני לא בטוח שהם יותר מצליחים. אבל כאילו, מה גורם לאופירה וברקוביץ' להצליח יותר מהמקבילה שלהם ברשת, שהיה שם רני רב ושרון גל? כאילו, ולעתי התשובה שזה, זה הטלנט. כאילו, האנשים עצמם שמגיעים בסוף לתוכנית ועושים אותה, ולעתי רותם סלע ואסי עזר, הם גאונים בתחומם, ברמה כזאת. כאילו, אני מעריך אותם על מה שהם עושים, כן? כאילו, אני חושב שהם באמת מצליחים להדביק אותך למסך, ולהתאים, זה יהיה מאוד קשה לכאן להתחרות. אני חושב שכל ההפקה הטכנית, והיוטיוב, והצעיר, וזה יהיה.
תשמע, כאן גם הוכיחו את עצמם, הם הפיקו את האירוויזיון, אני חושב, או לפחות שידרו אותו.
אבל רוב זה נראה לי קל, כשיש לך את ה... א', היה להם את אסי עזר, שלא היה להם אותו בתוכנית הזאת, והיה להם, אתה יודע, אירוויזיון, אתה יכול להביא מי שאתה רוצה, כולם רוצים ללכות אותו, אז הם הביאו ברפאלי, והביאו את...
ארז טל, והשאירו את לוסי איוב.
כן, עם לוסי איוב, כן.
והיא זאת
רב.
סטודנטית, כן, והיא זאת שכנראה תנחה את המשדר בשנה הבאה. כן.
גם את הכוכב הבא היא תנחה?
כן, זה
הדיבור. אני מכיר שאת השירים של עדן אלנה היא תנחה.
גם.
אוקיי. אז תשמע, א' היא טובה, לדעתי, אני מאוד מחבב אותה כבן אדם. אגב, בעיניי היא אינטליגנטית ברמות. כאילו, אני הייתי רוצה לראות לעשות דברים יותר משמעותיים מלהנחות, עם כל הכבוד להנחיה. הייתי רוצה לשמוע את דעתה, כאילו, ולא רק, אתה יודע, פוסטר יפה שמעביר את הזמן עם בדיחות.
תשמע, באינטרנט הסרטונים שבי והם עושים, הרבה פעמים הבעת דעה, וכן.
מעולים, מעולים, כן, באמת. צריך להביא, א', צריך להביא הדעות צלע, כנראה גבר. מעניין, אולי את שלום סטרדמסקי מחיות כיס.
אבל יצליחו הקהל, זאת אומרת, תחשוב, כאילו, צופים של ערוץ 12, 13, ערוץ 2 לשעבר, מה, פתאום ישבו ערב, אתה מדמיין את עצמך, יושב מול הטלוויזיה בערב, רואה משדר בערוץ 11?
אז שמע, אני יכול להגיד לך, אז אני יכול להגיד לך שני דברים על ערוץ 11. קודם כל, הדבר היחידי שאני כרגע רואה בערוץ 11 בלייב, זה משחק הכדורגל.
אוקיי.
אבל אני צורך המון תוכן שלהם. זאת אומרת, אני אוהב ממש את אבא משתדל, אתה מכיר? שתוכנית טל פרידמן.
מכיר.
אני מת עליה, וראיתי את כל הפרקים, ושיחה על השאלה. חבל. זה גאונות צרופה. פשוט נראה לי, רוב האנשים רגילים לצורך את התכנים שלהם דרך יוטיוב. ואגב, לדעתי זה יהיה מגניב.
אני רואה את המרדף ביוטיוב.
המרדף, בטח, תוכנית מעולה.
אבל גם ביוטיוב, אני לא רואה את זה בטלוויזיה.
היום בארץ נהדרת עושים חיקוי של הצ'ייסר, אגב.
כן, ראיתי.
אז אני חושב שכאן כן מצליחים כבר לטבוע חותם. זאת אומרת, פעם, אם היית אומר שבארץ נהדרת, יהיה חיקוי של דמות מכאן 11, אני צוחק על הפנים. אולי חיים יבין, וגם זה כדי לצחוק על 11. אז אני חושב שכאילו, הם באמת עושים, הם עושים כברת דרך רצינית, ולעתי זה יכול להיות הבוסט הסופי שייתן להם את הגרוש ללירה. כי, תשמע, זה הדבר הכי שאין להם, אין להם ריאליטי. שבעיניי זה טוב, אבל בסוף בעיני הרייטינג זה לא טוב.
זהו, מה, יכול להיות שעוד 4-5 שנים, פתאום ערוץ אחד יוכל לתת פייט לערוצים המסחריים? הרייטינג יעבור את ה...
לדעתי, כן.
יגיע לדו ספרתי?
לדעתי, כן. אגב, לדעתי כבר היום, אם אתה סופר את הרייטינג שלהם בדיגיטל, הם...
אז אולי בכלל, אולי בכלל שיטת הרייטינג צריכה איזה רפורמה כאן.
חד משמעית, ברור. זה לעתיד בלי קשר. אגב, יותר מזה אני אגיד לך, אני חושב שעוד כמה שנים מהיום, הדבר היחידי ששודר בלייב בטלוויזיה, יהיה כדורגל, כן? כאילו, כל הכבוד ספורט, לא רק כדורגל.
אבל, תשמע, וגמרים, הבעיה עם הדבר הזה, שדברים שהם לייב, מכריחים אותך לראות את הפרסומות. כל דבר אחר, אתה יכול להעביר את הפרסומות, לראות מוקלט.
נכון, נכון. כל דבר שאתה רוצה בעצם לא לדעת התוצאה שלו לפני שהוא נגמר.
כן.
ישודר בלייב. כן. אבל כל מיני פרקים, אתה יודע, אודישנים. אני מעולם לא ראיתי את זה בלייב. תמיד הייתי רואה את זה, יש לי סלקום טבעי, זה מחזיר אחורה, מעביר את הפרסומות כמו מלך, כאילו, באפליקציה של מאקו, כאילו, באמת, אין שום סיבה לראות את זה בלייב, ולדעתי, מאקו, רשת, כל האלה, הפכו להיות מין נטפליקס כזה קטן. יהיה לך כזה מין מנוי אליהם, מנוי לכול, לא יודע איך זה יעבוד, מה תהיה קונסטלציה. אבל לדעתי, הסיפור הזה של הדבר הזה שמשודר בטלוויזיה הוא מיושן ברמות. גם חדשות האמת צריכות משודר בלייב.
לא בטוח, לא בטוח. אתה יכול לראות את זה בשעה איחור, שעתיים איחור.
נכון, נכון, אבל יותר מזה זה קצת פוגם.
סבבה, שעה איחור מספיק כדי להריץ את כל הפרסומות בכיף, ולראות כמו מלך.
נכון, נכון, אתה צודק. אז כן, אתה צודק. אני באמת חושב שזה, יש טעם לפגם בפרסומות האלה, ונראה לאן זה ילך, כי בסוף הם יצטרכו מודל כלכלי כלשהו. כאילו, ככל שאנשים יותר יעבירו את הפרסומות, הפרסומות יהיו לו כדאיות,
אני חושב שתוכן שיווקי זה אחלה פרצה. זאת אומרת, אם אתה רואה משהו ועל הדרך אתה מקבל פרסומות, השאלה איך אתה מכניס את זה בדברים כמו בחדשות. ברוך, אם נגיד, לא יודע, בסדרה כמו פאודה, פתאום נכנס האוטו מסוג מסוים ולא מסוג אחר.
אתה צודק. אבל רגע, בוא נדבר על פרסומות וזה. אתה ראית מה היה עם רותם סלע?
או.
זהו, אמרתי, זה תרבות וספורט, זה תרבות וספורט.
בדיוק, זה המעבר מרותם סלע בתרבות לכדורגל. וואו.
על מה אתה מדבר, על הגול של כפר סבא או על הגול של המחליף?
וואו, וואו, וואו. בוא, תשתף אותנו, זה
מטורף. טוב, כן, המאזינים שלא מכירים, יש רותם סלע מפרסמת את טורנדו, ויש פרסומת שרצה חזק בערוצי הספורט, כל מיני פרס, כאילו, קופץ כזה, מין בנר כזה בשש התחלון של המסך, של טורנדו, ורותם סלע אומרת משפטים שקשורים לספורט, משהו בסגנון של אליפות, זה גול בדקה 96, ואז יש איזה סלוגן כזה של טורנדו. אז זה אחד המשפטים שהיה, אחד כזה נאמר במשחק של מכבי חיפה נגד הפועל כפר סבא בדקה 70 ומשהו.
70 ומשהו, כן.
70 ומשהו זה נאמר.
חזרת עתיד ל-20 דקות קדימה.
ובדקה 96 הפועל כפר סבא שמה גול ניצחון וניצחה את המשחק, ולפני כמה ימים משחק בליגה הספרדית זה היה, נכון?
זה כבר עלה לרמה הרבה יותר קוסמית.
כן, זה היה מטורף, כי איך שהמחצית הסתיימה, יש את הפרסומת הזאת, השדרים מדברים על זה, ומדברים, מספרים שבדיוק נכנס שחקן מחליף באחת הקבוצות, ואיזה מצחיק אם עכשיו הוא יפקיע גול, הם לא מסיימים לסיים את המשפט.
במשפט שרותם סלע אמרה,
בנגיעה הראשונה,
זה, שהשלמות זה אם השחקן המחליף מפקיע גול בנגיעה הראשונה שלו במשחק.
בדיוק, והשחקן הזה, חמש שניות אחרי זה, מפקיע גול בנגיעה הראשונה שלו במשחק. זה, אגב, הקטע, חפשו אותו ביוטיוב, את הקטע הזה של השדרים, זה,
מה שמדהים זה ששחקן, כאילו זה היה מטורף לראות את זה, ששחקן כדורגל מפקיע שער, והשדר, במקום להלל אותו ולצוק את השם שלו,
צועק,
רותם סלע, כאילו היא זאת שהפקיע, רותם סלע.
אגב, אפרופו פרסומות, מקצועיות. הקופירייטר הזה של טורנדו, צריך לקבל, לא יודע אם הוא האמין שזה יגיע למצוף כזה, שאנחנו מדברים על זה, אנשים רואים את זה ביוטיוב, אבל אם כן, שפו ענק לאנשים שעשו את זה.
זה באמת מטורף.
וזה, כן, רותם סלע היא פשוט, היא לאוויבל כזאת, היא כיף לאהוב אותה. כאילו, אני דרך אגב לתאר את זה.
כן, במיוחד שהיא ככה עושה ניבויים מוצלחים.
כן, של העתיד. טוב, ונעבור לספורט. נעבור לא חד,
מה יהיה עם ליגת העל שלנו? מה יהיה עם ליגת העל
שלנו? אתה תתבאס.
איי, איי, איי. אני, אגב, חובב אנדרדוג מושבע. מי שבמקום הראשון, אני בעד שהוא יפסיד, לא משנה מי.
ומי שמכיר אותי וקורא תורים שלי, או שמע את הפודקאסט, אתה יודע שאני עוד מכבי תל אביב, שבמקום הראשון.
במקרה.
אז זה מתנגש, זה מתנגש כרגע בין לבין אור.
וכמה אני שמחתי שמכבי תל אביב לא הצליחו לנצח את הפועל חיפה. הפועל חיפה, באמת, קבוצת אמצע טבלה, בסדר, סוף סוף הם לא מצליחים לנצח.
ועד מה קרה?
הזדמנות למכבי חיפה לצמצם את הפער. ומה מכבי חיפה עושה? מפסידה.
כן, כבר אין לי לבות בו, לי כבר נשבר.
זה פשוט לא להאמין.
תשמע, אם אני אביץ' אני עושה תקועים עד סוף העונה. לא, רק משחקים שאני לפניהם בעצם, אם אני אחרים זה לא טוב. אבל זה,
איך מגיעים למצב כזה? תשמע, אני אחזיר אותנו למה שזרקת פה בהתחלה עם להצליח, לא להצליח, להיכשל בלהיכשל. אז אורן יוסיפוביץ', שיש לו בלוג של ספורט, הוא עיתונאי, עיתונאי ספורט, אז הוא העלה את הסיפור של ג'ורג' קוסטנזה מסיינפלד, שניסה להתפטר מהיאנקיז ולא הצליח ולא הצליח, ועשה עוד ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון. ואותו דבר, מכבי תל אביב לא מצליחה לנצח, עושה תיקו, ומכבי חיפה מפסידה, עושה תיקו, ומכבי חיפה מפסידה, זה פשוט לא יאמן.
היא מנסה לתת לך, היא מנסה לעשות פייר פליי.
מנסה, כן, היא מנסה שיהיה פה מעניין, היא מנסה שיהיה פה כיף.
זה מלמעלה, זה גולדהר מבקש מהם, בבקשה, די, אי אפשר ככה, אני לא רוצה לקחת 30 הפרש, תעשו את זה מעניין. וחיפה פשוט לא נותנת, אבל אם נדבר על זה קצת מקצועית, תשמע, אני חושב ש... א', סן מנחם לא ברמה בכלל, תקשיב, יש שם איזה קטע שלו, אני אחרי זה אלך אותו ביוטיוב, מי שרוצה, תחפשו את המשחק, יש שם משחק המלא, יודעת, מלנת מעלת המשחקים המלאים ביוטיוב, אז תחפשו את זה, תעבירו לדקה 22 ביוטיוב, לא ב-22 במשחק, תקשיב, יש שם קטע, בא שחקן ללחוץ אותו, הוא מסתובב אחורה, הוא 40 מטר, הוא ליד החצי, הוא מרפת הכדור הקרן, תקשיב, זה דברים שקורים בשכונה. שאני משחק בכדורגל.
או בליגה הצרפתית, אם יצא לך לראות את הגול של אמבפה. את הגול העצמי שם של אמבפה עזר לו.
אבל שמע, הוא לא ברמה, ואני חושב שמרקו בלבול לא מאמן לאליפות. אני לא מדמיין סיטואציה, אני לא רואה את מרקו מרים צריך את האליפות. לא יודע. אתה רואה את זה קורה?
תראה, כבר היו מאמנים שהם לא היו מאמנים לאליפות. לא יודע, את רן בן שמעון ראית בתור מאמן לאליפות? כשהוא זכה עם קריית שמונה באליפות?
אבל בסדר, זה הבלכה, גם לסטר זכו באליפות, בסדר, זה הבלכה חד פעמית. אני לא יודע כמה פעמים זה יחזור על עצמו, רן משמעון כלומר מאמן את אשדוד ו... אבל אני חושב ש... תשמע, אני חושב ש... אם אתה שואל אותי, הסיפור עכשיו שלנו ושל חיפה זה כמו ליברפול בסיטי, בעונה הקודמת, שאנחנו סיטי, והם בעונה הבאה יביאו את בחר, הם יביאו שחקני חיזוק, אנחנו תקועים בפייר פליי הזה, שלא ברור לי מה הקטע למה הוא אינסופי, ועונה הבאה בצער רב ובאגון קודר, אני חושב שחיפה תיקח אליפות, ואם לא, אני חושב שיאנקלה כבר לא יראה אליפות בימי חייו, לצערי, לצערו.
וואה, איזה הגזמה.
תשמע, הוא
לא יראה אליפות בימי חייו.
הוא לא ילד.
בסדר.
כבעלים מכבי חיפה, אתה יודע מה, לא, שלא יראה שמחה לו למות או משהו כזה.
אוקיי, בסדר.
כבעלים של מכבי חיפה.
תשמע, אני לא חושב שברק בחר יגיע כל כך למכבי חיפה, דווקא היה, יש בז ענק סביבו בהקשר של הנבחרת, ואם אנדי לא יצליח להעלות את
הנבחרת ליורו
אפי, גם אתה וגם אני אוהדים שרופים של הנבחרת.
נכון. ואני שמח שהוא ילך, אבל אני ריאלי.
אתה רוצה לראות את ברק בחר בנבחרת?
אני גם רוצה לראות יורגן קלופ בנבחרת. אבל אני ריאלי. זה לא יקרה. הוא צעיר. תקשיב, תחשוב על מאמני נבחרת מה קרה להם. חוץ מגרנט.
אני חושב עליך, אברהם גרנט.
בסדר, אחד.
יצא מנבחרת ישראל.
אלי שלוי, איפה אלי שלוי?
בסדר, הנה חזר, הוא לא יושב בבית. הוא עכשיו מאמן בני יהודה.
בדיוק.
נו, ותראה זה יופי, הוא עשה להם מהפכה.
חלה בליבו, מסכן, לקה בליבו, בנבחרת.
אברהם גרן, תראה, נגיד דרור קשטן, נכון? איזה מאמן?
שלמה שרף.
זה כן.
פרשן בערוץ 5.
דרור קשטן, שהגיע לאמן, שהגיע לאמן את הנבחרת, הגיע כבר אחרי שהוא היה המאמן המאותר ביותר בליגה.
נכון, הוא הגיע
בסי. איזה בסי? הרבה אחרי, הוא כבר כאילו עשה את כל הקדנציה שלו עם הפועל, בקמפיין בגביע הוופה, ואז הוא הגיע לנבחרת ב-2007, והפסיד פה ללטביה ב-1-0 בזמן רמת גן, זה כבר לא היה זה. ברק בחר זה להקות בברזל בעודו הוא חם.
אני בא לתת לברק בחר להתנסות בקבוצות גדולות, ואז
מה זה הפועל באר שבע?
עוד
אחד. למה? למה צריך? למה צריך? תחשוב על זה. אני קרוע כי אני רוצה שהנבחרת תעלה ליורו, אבל אז אנדי ימשיך, נכון? אבל אם היא לא עולה, ורוב הסיכויים שהיא לא עולה, מה נעשות?
אגב, היה לי ויכוח עם חבר, אני טוען שאם היא עולה, מה זה אם היא עולה וזה אבי מעלה אותה, כמו שהוא עולה את מקבי אז נגד בזל, שבינינו לבד הוא עלה אותה.
אוקיי.
אם הוא עושה את זה עכשיו בשני המשחקים האלה, הוא הישראלי הכי גדול אי פעם. לדעתי.
הייתי בטוח שאתה תגיד לי שאם הוא עושה את זה, הוא מקבל הצעה חוזה מברצלונה.
לא, עזוב, כל הולך אירופה. וחבר שלי אמר, חבר הוא את חיפה, אמר שאם זה קורה, הוא מוכרח עם חולצה, יש לי חולצה של זהבי של מכבי תל אביב, ללכת לשבת ביציע ג' במשחק של מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב.
שמע, גם ג'ובאני רוסו אמור לרוץ בחוטים עם סבל קראת אליעזר אחרי שהפועל חיפה זכו באליפות.
אבל אתה חושב שיש סיכוי שיכולים ליורו?
קשה להאמין, קשה, סקוטלנד זה קש, משוחה קשה מאוד.
כן, בחוץ, סיוט.
כאילו כבר היינו שם, נתנו את כל הנשמה,
והפסדנו
3-2, אכזרי.
כן, אבל בעד ניצחנו.
כן, אבל בעד...
תשמע, לדעתי סקוטלנד זה 50-50. תשמע, האמת, אכלס, אם אתה שואל אותי, אני עושה בונקר מגיל, מנסה להגיע לפנדלים בשני המשחקים. פנדלים זה כבר...
אבל אנדי לא...
יוון לך ככה יורו.
תראה, אנדי לא משחק עם הנבחרת כדורגל מגיל. גם בהפסדים, הנבחרת משחקת יפה.
אתה יודע אבל הוא עושה את זה. כי אין לך הגנה, אין לך ישראלים שיודעים להגן.
בסדר, בסדר.
סן מנחם הולך לעוד בנבחרת, אתה קולט?
הסתובב אחורה, יעיף לקרן.
אגב, אם זה אתה לא הביא, הייתי מביא את מקסים גרצ'קין. מביתר ירושלים. אחלה מגן.
תשמע, ביתר הבטחה מאוד גדולה לדעתי לשנים הקרובות, אם משה חוגג נשאר שם, ועושה אותה כסטארט-אפ.
אני אהב אותם. כי אם התחילו אותך עוד פעם, אני אשנא אותם, אבל עכשיו אני מחבב אותם מאוד. גם כי הם עשו לנו.
ממתג אותם, עושה שם סדר.
אני הייתי סקפטי לגביו, אגב. הייתי בדוח מאיפה נפל הטמבל הזה, אבל היום אני אף עליו לגמרי. אני חושב הוא גם באמת מיגר שם קצת את האלימות ואת הגזענות.
הוא מביא את ההייטק לביתר.
שפוע על חוגג, כן, לגמרי. אולי הם עובדים שם באג'ייל וכאלה גם.
בדיוק.
ספרינטים. טוב, אתה רצית לדבר כדורסל.
ספרינטים לא רק במגרש, אתה אומר.
כן, בדיוק, ספרינטים של עבודה. עובדים עם ג'ירה.
כן.
וסלק. טוב, רצית לדבר על כדורסל.
כן, גמר גביע המדינה, פועל ירושלים נגד נהריה. גמר בלי מכבי ביד אליהו, זה משהו שלא קרה כבר 10 שנים, מאז 2009. 11 שנים.
כן, 11.
שמע, זה מוזר. בתור עד מכבי...
אז אני, גילוי נאות, לא דיברנו על כדורסל עד עכשיו בפוד. אני לא אוהב את מכבי בכדורסל. בעיקר בגלל הנהלה שלה. אני חושב שהוא מזרחי, הוא בן אדם complicated, נגיד זה ככה, כדי לא לצאת פורה עם אף אחד, ואני לא אוהב אנשים שיש להם בעיות מוסריות, חוקית כמובן הכל בסדר, אבל מוסרית שמנהל קבוצה מתאבד, וזה...
די, נו, אפיק, בוא נדבר על המגרש, תראה לי עוד קבוצה שמביאה כל כך כבוד למדינה, כמו
נכון,
מכבי תל אביב.
נכון, נכון, אני מעריך את זה, ואני אחזור לעוד אותם ברגע שהנהלה תתחלף, אז יקרה מתישהו כנראה, אבל... אבל הנה, דווקא בקבוצה אני שונא אנדרדוגים. אין לך מושג גם שמחתי מצחה של הפועל ירושלים ברבע הגמר שהם העיפו אותם? גם המשחק הירואי כזה, היה משחק צמוד וזה. אני שמחתי. אגב, הפועל ירושלים היה את אורי אלון, הבעלים.
כן.
הוא גם הביא את הייטק לפועל, תקשיב.
לגמרי.
הביא שתי אליפויות וזה, ו...
אבל מה לא הביא? יורוליג.
אבל אתה מבין, זה שהוא הלך, זה רק מוכיח כמה הענף הזה הוא רקוב. אתה לוקח אליפות, אתה לא ביורוליג. מה יכול לעשות? מה יכול לעשות יותר מזה? ואז אחרי הם לא רוצים לבוא, כי אתה לא ביורוליג. זה, תקשיב, זה ענף לא תחרותי בעליל. כאילו זה... מדברים על זה תמיד שעשו את זה בכדורגל, אני מה זה מקווה שלא עשו את זה בכדורגל? תנו ללסטר שחק בליגת האלופות, תגיעו, תנו להם שחק, מה קרה?
תשמע, אבל יש פה עניינים כספיים, פערים כספיים אדירים של הכדורסל באירופה מול הכדורגל.
נכון.
יש לך קבוצות שלמות, לא יודע, ברצלונה וריאל מדריד, שנתמכות ממש כלכלית בידי קבוצות הכדורגל שלהם.
נכון, ואם הן לא מגיעות, אז הן לא רלוונטיות. ליורוליג.
כן.
כן, אני מבין את השיקולים, אבל אני אומר, הבעיה בתחרותיות היא לי מפריעה כאוהד. טוב, מה אתה אומר יהיה בגמר אז?
פועל ירושלים קל. אני מקווה שנהריה.
אבל צריך לעובד קטש גם בתור מכביסט, לא?
אני מעריך את קטש מאוד. אני מחכה לה לראות את הנבחרת. שמע, הנבחרת שזכתה בתעודה, הולכת לשחק במוקדמות אליפות אירופה 2021 עוד מעט.
נכון.
ממש עוד מעט.
וקטש
מאמן, ויש את
אבדיה,
מדר ואבדיה. ובאמת
גם נבחרת... גם בלט, הבן שלו גם, אחר שחקן.
כן, כן, כן. נבחרת מאוד מבטיחה, ונראה מה יש שם.
אתה יכול לשפוך קצת אור על הסיפור הזה של אבדיה, עם הדראפט, עם ה...
תראה, קודם כל...
מה כל ההייפ הזה?
אבדיה יש עליו הייפ כבר הרבה מאוד שנים. שחקן מאוד 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 מוכשר. כל טורניר ש... של שחקנים צעירים באירופה או בעולם, אז הוא מתבלט. הוא טוב, תשמע, הוא שחקן טוב.
כשראיתי את נבחרת התודעה, זה נראה כאילו זה לא כוחות. כאילו מבוגר משחק עם ילדים.
כן. ותשמע, השנה גם הוא נותן במיוחד בתקופה האחרונה ביורוליג וגם בליגה משחקים מאוד מאוד טובים. הפלוס הגדול, אני חושב, מה שעוד יותר מייצר בז ענקי, אפילו קצת יותר בז ממה שמגיע לו, זה לוקה דונצ'יץ' שהיה בריאל מדריד ובנבחרת סלובניה, זכה איתם באליפות אירופה עם ריאל, זכה ביורוליג בגיל 17-18, והגיע ל-NBA והוא כוכב, אוהבים אותו שם.
הוא מפחיד.
הוא... ממש אין דברים, אין דברים כאלה, כאילו כותבים עליו שירים, יש עליו בז מטורף, וזה כאילו דוגמה לאיזה שחקן צעיר שיצא מאירופה והגיע ל-NBA, ומסתכלים על דני, ואנשים אומרים לעצמם, טוב, זה לוקה הבא, וזה מעלה את קרנו של דני, לא יודע אם בצורה מוצדקת, אבל אני חושב שדני יוכל להוכיח את עצמו על המגרש בינתיים, הוא עושה את זה לא רע במכבי, מקבל עוד ועוד ועוד קרדיט מספרופולוס, ונמשיך לראות אותו מצליח, ונמשיך לראות את השדרים שעוברים את השיניים בלהגיד את השם שלו, שזה מטורף.
מתי הדראפט שהוא אמור להיבחר בו?
בקיץ.
השנה, כל הקיץ הזה.
כן, יש לנו עונה אחת ליהנות ממנו פה בארץ.
שהוא יהיה בטופ 10.
היה דיבור על 25, ואז הוא עלה, וזה, והשבוע בכלל, כאילו כבר שמעתי דיבורים על טופ 3, אפילו לא זוכר איזה מקום, כבר כיוון למקום ראשון, זה נשמע לי באמת כמו...
כן, מקום ראשון זה ברע של לברון ג'יימס.
אז היה, כן. אז לא נראה לי שזה יקרה, הלוואי. אבל נחיה ונראה, אם הוא ימשיך להפציץ ולהשתפר בצורה כל כך טובה וקיצונית. יאללה, אנחנו איתו.
טוב, אז נגלה מחר מי זכתה בגביע המדינה.
היום, היום.
היום, נכון, נכון, היום, היום. רמז לא מכבי תל אביב. אבל היה כמה פעמים באמצע שהיא לא זכתה, נכון? הגיעה לגמר והפסידה. יש שם כמה
גביעים. קרה, היה האמת בפעם האחרונה שמכבי הגיעה... לא, רגע, מכבי, ב-2000 ו... היה נגד חולון, זה היה לפני שנה או שנתיים.
והפסידו.
והפסידו עם גלן רייש ג'וניור.
כן.
הידוע בגרופיו. כן, עשה שמסל ניצחון.
אגב, ראית שספרו... איך קוראים לו הבן של מכבי?
ספרופולוס.
הוא קיבל איזה שגריר של כבוד מיוון?
כן, גדול. על הקשר בין ישראל ליוון. כן.
עד שזה מגניב. האמת שמתחיימים פה יחסים בכללי בין ישראל, יוון, קפריסין, זה כזה, אנחנו נהיים פה...
מאז האירוויזיון.
מידליסט כזה מערבי אנחנו נעשים פה. אחלה מדינות. האמת, הייתי בקפריסין, אחלה מדינה, מפתיעה לטובה.
גם אין קורונה בכלל, מומלץ לטוס.
בדיוק, כן, תוסו לשם, כן.
במקום תאילנד? לא, או שאתה
לא? לא, אני לא מבטר. טוב, אז עד כאן, היה כיף, נהנית?
כן, מאוד, שמחתי להתארח, שמחתי לבוא. נשמח לבוא שוב.
אז ברור שאתה תבוא שוב, ואנחנו נשמח לשמוע את דעתכם, ונשמח שתציעו רעיונות לדברים לדבר עליהם, ונשמח שתבואו להתארח בעצמכם. דרגו אותנו באפליקציות, אנחנו בפייסבוק, אנחנו עוד לא באינסטגרם, נהיה באינסטגרם, אנחנו במייל, אנחנו באתר golden.kitchen.
יפה.
זה סיומת.
יפה. תקיר את האלה שכותבים קיצ'ן במטבח שלהם, יש להם שלט קיצ'ן.
כן, של קיצ'ן, כן. אז אותו דבר, אנחנו golden.kitchen.
בדיוק.
אז תבואו, אנחנו באמת רוצים לשמוע אתכם, אנחנו שמחים שאתם שומעים אותנו. אני שמח שהרבה, קיבלתי הרבה פניות, למה אין פרקים בזמן האחרון. אז הנה, קיבלתם פרק, ותודה רבה לאור, ושיהיה לכם אחלה של סופש.
ביי ביי.